הצבא, הצבא של אלו ואלו דברי אלפים חיים, לפי המהר"ל, קטע שעוד לא סיימנו את הרי, אני אשוב אליו בסוף השיעור, חשבתי ללמוד היום קטע שניים מתוך מאמר של רבי סלו סלנטר. השם של המאמר, כפי שאתם רואים, הוא "דברי המידות". הצילום שלפניכם הוא הערה מתוך המאמר "דברי המידות". ההערה היא עוסקת ב... יש ספר מושגים שהיום הם כבר איכשהו נמצאים בבסיס של ההשקפה הישיבתית, התורנית. למשל, המושג של דעת תורה, שהראשון שהשתמש בו, לפחות במובן שנהוג להשתמש בו היום, זה רבי סואל. הוא דן כאן בשאלות מאוד יסודיות, למשל, סמכות של חכמים, מי הוא החכם שצריך להישמע לו, ובתוקף מה, וכן הלאה וכן הלאה. ובתוך המאמר הזה, או בהערה הזאת, הוא גם דן בשאלה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה נושא רחב שלו כאן, זה הרבה התייחסויות ופרשניות. רצינו את הדברים של רבי סואל, משום שהם בנויים כמו המהר"ל, אותו מבנה, ואין לי ספק שרבי סואל כאן בנה את הדברים שלו על המהר"ל, אם שנותן להם מובן או אינטרפטציה שונה. אפשר להראות את זה מכמה אפילו ממונחים משותפים שהוא משתמש כאן וגם במקומות אחרים. אבל אולי אני אציג, אחזור שוב על הבעיה או השאלה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים שעלתה במהר"ל וגם כאן אצל רבי סואל בניסוח שלו. הבעיה היא, למעשה אפשר להכתיר אותה תחת כותרת של מה שנקרא בסופיה היום השאלה של הפרשנות או הבעיה ההרמנויטית, וגם אותה אפשר לפצל לשניים. באחת אנחנו נגענו ואת השנייה אני אזכיר היום, מי שהיא לא הנושא שלנו. הבעיה ההרמנויטית, אפשר לומר בצורה פשוטה, אומרת השאלה שכל אדם שניגש, אם זה אם הוא לומד משהו דף גמרא, משהו בתורה, הדברים נכונים לא רק ביחס לתורה, אלא הם נכונים גם בכל טקסט שהוא, ולמעשה ניגש עם מטען קודם, אף אחד לא בא כלא החלה. המטען הקודם למעשה קובע את האופן שבו יפרש את הטקסט, את אותו טקסט. לא רק המטען הקודם, אלא גם הציפיות שיש לו מהטקסט, האופן שבו הוא תופס אותו וכן הלאה וכן הלאה. אינו דומה, נאמר, בחור ישיבה או בן התורה שניגש לרמב״ם מתוך האמונה שכל מילה ומילה ברמב״ם היא שקולה ומדודה, הוא מחפש למקור, אשר עמו הוא מחפש, חשיבה הלכתית, ומה פירושה של חשיבה הלכתית, ובאיזה אופן הוא תופס את ההלכה וכו' וכו', לעמדתו של חוקר שכל הגישה שלו היא שונה, ואותו מטען קודם, אותו עמדה קדומה, היא תשפיע גם על צורת הפירוש. הוא ימצא בתוך הטקסט את מה שהוא למעשה הניח מלכתחילה, ולמעשה זה לא יכול להיות אחרת. כלומר, אין אפשרות לגשת במשהו מתוך חוסר עמדה. ברגע שאתה מנסה להתחיל לפרש ולהבין, אתה צריך לעבוד עם כלים מסוימים, עם תודה מסוימת, עם השקפה מסוימת וכן הלאה וכן הלאה. וממילא ההשקפה הזאת היא למעשה כבר מעצבת את הממצאים שלך, את מה שאתה תגיע. זאת היא השאלה ההרמנויטית שהמהר"ל דן בה, ואת הפתרון אנחנו ראינו בפעם הקודמת. המהר"ל דיבר על אותה הבחנה שראינו שהיא גם נמצאת בצבא ישראל, על, אפשר לומר, שלוש רמות: האמת המוחלטת, שהיא ההלכה, האמת מצד,
היא באמת האמת האנושית,
אף על פי שמצד אחד יחסי, מצד שני המהר"ל מתייחס לערך תורה, והדבר השני הוא השקר או הרע, כשהמלחן, וזאת היא אחת הנקודות המאוד מחקיות במערב, המלחן בין זה לבין זה הוא מלחן סובייקטיבי. זאת אומרת, מה שנבחין לפי המערב בין האמת מצד, שהיא בכלל אלו אלו ואלו, לבין השקר הוא הלשמה. הכנות. אם האדם ניגש ולומד את אותו דוח גמרא מתוך חתירה אמיתית וכנה על האמת, אז מה שהוא יפרש, או כל מה שהוא יפרש, הוא נכלל בגדר של תורה. אבל אם הוא ניגש שלא מתוך נשמה, שלא מתוך כנות, אז במקרה כזה הדבר הזה כבר לא נחשב כתורה. זה פן אחד, או שאלה אחת, או בעיה אחת, בעניין הזה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בהקשר הזה, כיוון שאנחנו עוסקים ברבי ישראל ובעלי המוסר, ישנה עוד בעיה, אם נגדיר אותה כבעיה או כביקורת הקיומית, האקסיסטנציאליסט. היא בעצם אומרת דבר אחר, היא אומרת שלמעשה להבין אי אפשר אלא מתוך מעורבות. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא שאותה יורה, כלומר אקדמית, שבעצם בשביל להבין את הטקסט כפי שהוא, אז אני צריך להיות אובייקטיבי. ואובייקטיבי פירושו שאני צריך איזשהו מקום להתנכר למה שכתוב. אסור לי, כך אומר איש המדע החוקר, לערב בלימודי את רגשותיי, את רצונותיי, את השקפותיי, וכן הלאה וכן הלאה. הרי כדי להבין את הטקסט באשורו כפי שהוא, אז עליי, כמו שאמרתי, להתנכר אליו. אני אסור לי להיות גורם באותו לימוד שאני לומד, שהרי אם אני הופך להיות גורם בלימוד שאני לומד, הרי בכך אני מעוות את הדברים ומשנה אותם לפי השקפותיי ולפי רצונותיי. הביקורת הזאת אומרת שלמעשה הבנה היא דווקא מתוך מעורבות. למה? משום שלהבין משהו אין פירושו רק למצוא את המבנה המושגי של הדבר ולהבין את הזיקות או את היחסים שיש בין האלמנטים השונים של אותו מאמר שאני לא מבין. להבין דבר שהרמב״ם נאמר דן באיזושהי בעיה. הרמב״ם כשהוא דן בבעיה אז לא אמר יש לי שאלת האידיאל המכרה, נתונים כאלה וכאלה, ההשלכות כאלה וכאלה, הפתרון או פתרון כזה וכזה. הרמב״ם כשהוא למד את הדברים הוא למד את זה מתוך מעורבות. הלימוד היה, הייתי אומר, היה ככה, הסובייקט מעורב בתוך הלימוד. ולהבין, זה תמיד להבין מתוך שהדבר הוא משמעותי לגביי. המשמעותיות כאן היא קובעת את ההבנה. להבין זה לא רק לדעת מבחינה טכנית את המושגים, את היחסים ביניהם, כמו איזשהו תשווה שאתה בא ופותר אותו. וזה בעצם מה שעושה איש מדע, הוא אומר, יש כאן אלמנט א', ב', ג', ומה היחסים, מה הבעיה, מה ההשפעות, מה התוצאות וכן הלאה וכן הלאה. זאת לא נקראת הבנה. הבנה היא קיימת בתחום שונה לחלוטין, בתחום של הקיום עצמו. ההבנה היא למעשה, אם ננסח את זה בצורה קצת מגושמת, היא צורה של חוויה. ומי שאין לו את החוויה הזאת של ההבנה, אז הוא בעצם לא מבין שום דבר. ההבנה שלו היא הבנה חיצונית, היא הבנה מנוכרת, אבל בעצם הוא לא רק שהוא עלול לשגור, אלא למעשה גם מבחינת התכנים של ההבנה הוא יכול מאוד מאוד להחטיא. כל ההבנה מחייבת התמזגות, מחייבת איזושהי אמפתיה עם אותו דבר שאני לומד אותו. ולכן, וכאן אם אני גולש קצת לבעלי המוסר, בעלי המוסר מאוד מאוד חידדו את הנקודה הזאת. יש גם רב ישראל, יש מאמר של רבי ירוחם, מאוד מעניין, הוא מתאר שהוא יצא לו לגור בשכנות אונל פלייזר אוניברסיטה, ואז הוא מתאר, פתאום עולים לו דיבורים בהתנהגות או בהבדל שבין תלמידי האוניברסיטה לבין מחורי הישיבה. כן, ההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת. זה דבר שמאוד מודגש אצל בעלי המוסר, ולכן הם התייחסו חשיבות למידות של האדם, ליראת שמיים שמתוכה הוא לומד תורה. אתה לא יכול, ההבדל, נאמר, שאני
אמרו בעלי המוסר, ההבדל בלימוד ישיבתי, נאמר, בלימוד תורה. בלימוד אקדמיה, כך הם הביאו את הדברים, אני אומר את גישתם, הוא בנקודה הזו. ועוד שלימוד אקדמי הוא לימוד של מתוך מיקום, מתוך אי מעורבות, כך לפחות הוא מגדיר את עצמו, כמובן שגם זה תיאורטי, אבל לפחות זאת היא ההגדרה. אני לא חלק מהעניין, הרי בלימוד תורה המצב בדיוק הפוך. בלימוד תורה אני חלק מהעניין, אני מרגיש את עצמי, או אולי ניתן לזה עוד ניסוח. יש הבדל עצום בין אם אתה לומד את המהר"ל או את הרמב״ם, ואתה שואל את עצמך, השאלה שניצבת בעיניך היא שאלת האמת, הרמב״ם צודק או שהרמב״ם לא צודק? ההשגחה היא כמו שהרמב״ם מנסח אותך, אותה או לא. לבין לימוד מדעי. לימוד המדעי הוא לעולם לא ישאל את עצמו את השאלה אם הרמב״ם צודק או לא. השאלה הזאת לגמרי לא מעניינת אותו. היא לא עומדת כאן על הפרק. מה שמעניין אותו זה מה הרמב״ם אמר. זה הכל. אבל איפה את המעורבות? מתי נוצרת המעורבות? המעורבות נוצרת כשאכפת לי מהעניין. שהוא רלוונטי לגביי, היינו כשאני שואל את עצמי האם זה אמיתי או שזה לא אמיתי. זה ככה, ככה הקדוש ברוך הוא פועל בעולם או לא. אבל השאלה הזאת אם זה אמיתי או לא אמיתי, יש לה משמעות לא רק באופן אישי, יש לה משמעות להבנה עצמה. משום שהיא יוצרת התכוונות שונה לחלוטין למה שאני לומד אותו, את אותה מעורבות שיש לי בלימוד. זה אכפת לי מהדבר, והאכפתיות הזאת היא למעשה התנאי לאותו סוג של חוויה של הבנה שעליה אנחנו דיברנו מקודם. זה לא רק איזה מערכת של מושגים טכנית שמשחקים איתה ובודקים את אפשרויותיה, אלא יש כאן אותו צירוף שבין העניין השכלי, אבל לעניין, כמו שאמרתי, הקיומי, החווייתי וכן הלאה וכן הלאה, וזה בעצם נקרא להבין. להבין פירושו של דבר לחוש את אותן אינטואיציות, את אותן רגשות, את אותן דברים שעוברים עלינו תוך כדי לימוד מסוג כזה. כשהלימוד האקדמי בעצם הגדרתו, הוא פועל מתחקידו דווקא לדלל את כמה שאפשר את הצד הזה של הלימוד. את השאלה אם זה אמת או לא, זה כבר הופך להיות נגיעה אישית או איזושהי נגיעה אישית שהיא פסולה. עליה מוסר עבור, כלומר זה באמת ההבדל בין לימוד תורה לבין מחקר תורני. נאמר, כאן לא רוצה לדון בשאלה של החשיבות של המחקר, או לא החשיב וכן הלאה. בכל מקום, מבחינת ההגדרה, ואני ודאי מקבל את זה, כמו שרבי יואל תמיד אוהב לתאר את זה, ההבדל בין הספרייה האוניברסיטאית השקטה, וכן, בין השקט והקור שיש באותה ספרייה, לבין בית המדרש שכולו רועש וגועש וצועק, כן? מי שבא מתרגל ללמוד בספרייה, כשהוא בא לבית המדרש, הוא לא מבין איך אפשר ללמוד ברעש כזה. אבל הרעש הוא בדיוק ביטוי למערבות. אכפת לי לזה שכאן אכפת לי אחד צועק על השני ונותן לו בשיניים וכו' וכו'. הביקורת הזאת היא למעשה שהוא חוזר ואומרת שבעצם השאיפה לאובייקטיביות, בזה עצמו אתה חוסם בפניך את ההבנה כפי שהיא. אם אתה רוצה באיזשהו מקום להתקרב, במידה שהדבר הזה אפשר, לאיך שהרמב״ם חווה את הדברים, מאיזה מקור הרמב״ם אמר אותם, על כורכך אתה צריך להיות מעורב. שרק שהרמב״ם אמר אותם, הוא אמר אותם באופן מעורב. הוא אמר אותם כשאלות שהיה אכפת לו מהן, כשאלות שהן היו רלוונטיות לגביו, וזהו האופן היחידי שתוכל באמת להבין מתוכו את הרמב״ם. ומכאן, כן, זה החשיבות. או של אותם תנאים שהם קודמים ללימוד תורה, של יראת שמיים וכן הלאה, המגמה, המניע ואותה אישיות שהיא באה ללימוד, היא למעשה קובעת את הצורה הזאת של ההבנה. מישהו ניסח איזה פעם שאיש המדע בשביל להבין את הרמב״ם הזה צריך קודם להרוג אותו. כלומר, הוא עוסק בעצם עוסק לא ברמב״ם החי, ברמב״ם המת, זאת אומרת מבחינה זאת לפתולוג, אבל להבין את המציאות החיה, אתה צריך להבין אותה בדרכים אחרות, באופן אחר, וכמובן אז כאמור קיימת סתירה פנימית בין איזו שאיפה לאובייקטיביות מנוכרת לבין ההבנה במובן שאנחנו מדברים עליה.
זאת כאמור הביקורת האקסיסטנציאליסטית שאצל בעלי המוסר היא מאוד מאוד נמצאת, וגם למעשה זה האופן שבו חלק מהם הגדירו, הזכרתי את רבי רוחם, גם אצל רבי ישראל זה נמצא, אצל הרב דסלר, את ההבדל בין, נאמר, לימוד תורה למחקר תורני. מכל מקום, אני חוזר לנושא שלנו, שהוא בעצם דיון בשאלה הראשונה, בשאלה של אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. שהיא השאלה, האם באמת אפשר להגיע להבנה אמיתית, אובייקטיבית, אם בכלל יש דבר כזה. הרי לכאורה כל הבנה היא תמיד הבנה של האדם לפי לפי הראש שלו, כמו שאנחנו אומרים היום. רבי ישראל דן בשאלה הזאת, ואנחנו מוצאים למעשה בהיררכיה, את אותה חלוקה שמצאנו אצל המהר"ל, אבל מה שמעניין זה גם הנימוק שהוא נותן, ובזה הוא שונה מאוד מאוד המהר"ל. יש כאן הרבה דברים מעניינים בתוך המאמר וגם בהגעה הזאת, אבל אני לא מתכוון, כמו שאמרתי, ללמוד את כולם. אני אפתח אולי ואקרא בדילוגים בעמודה השלישית האמצעית באמצע, כלומר בחצי שלמטה. הוא דן במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ובשאלה של אותה בכל שיצאה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא למען החזיק דעתם נחלקו שלוש שנים, כי אם למען הצליק והאמת בתארת המחשבה ולי נגיעת הדעת. לא מבחינת כוונות אחת, רק מבחינת מקרה נמצא הדבר שבית שמאי סברו להם היתרון, בית הלל סברו להפך. אם כן, אותה המחלוקת שנמשכה, המחלוקת שהייתה גם מחלוקת מרה בין בית שמאי לבין בית הלל, לא נעשתה בשביל אינטרסים כאלה או אחרים, נטיית הדעת, אלא במקרה זה נהיה שכל אחד חשב שהוא צודק. תכף נראה ונראה שהמקרה הזה הוא לא כל כך מקרי. אני מדלג קצת על הקטע וממשיך בקטע הבא. ויאן שיצאה בת קול, ואולי לזה יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא דבר חדש הודיע בת קול, כי גם דעה נדחית בכלל תורה, כי התורה לא בשמיים. ובוודאי מסורת הייתה למעשה מסיני ולא שכחוה. כלומר, מה שבת קול חידשה, לא חידשה את עצם העניין של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה הם ידעו. ובוודאי מסורה הייתה למעשה מסיני ולא שכחוה. אלא שיסוד הבת קול הייתה למען לא ליפול לב העם לראותם, כי זה שלוש שנים שבית שמיים ארוכים למור על אחת כדברי להתראות וראיתי די להפר. כאל ואולי חס וחלילה נטוע שוריהם מעט מתארת המחשבה ובאו חס וחלילה לקצת נטיית הדעת. אתה רואה איך שהם מתווכחים תקופה כזאת ארוכה וכל אחד מתפקש בדעתו, אשר לא בכמו אלה בחר השם למצוא אותו אותו ומתקרא תורת השם גם לדעה נתחילת. לזאת יצאה הודיע הבת קול כי מחשבותיהם רצויים. מבחינת מקרה היה הדבר שהחזיקה כל אחת מהחברות בכל עוד, כי לדעתם היתרון. ולזאת גם דברי בית שמאי הנדחה דברי אלוקים חיים הם, וההוגה בדברי מודה בתורה שכן מדברך שמו. אם כן, הבעיה של דנדוי, כפי שאתם כבר רואים, הבת קול הוצלחה לא מלמדת אותנו את עצם העיקרון של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה שהיא לימדה ש... שניהם לא הייתה להם נגיעה, שניהם למדו לשמע. ראינו את ההגדרה של המהר"ל שקו הגבול עובר בנקודה של הלשמע, וגם רבי ישראל מסכים. כלומר, מה שנלמד לשמע, אז הוא בכלל דברי אלוקים חיים. מה שלא לשמע, הוא איננו בדברי, בכלל דברי אלוקים חיים. הנקודה של הלשמע היא למעשה ההבדל בין תורה בדברי אלוקים חיים לבין דבר שאיננו בתחום של דברי אלוקים חיים. אגב, כאן יש עוד נקודה מאוד מעניינת, שבזה רבי ישראל חולק על המהר"ל מן הקצה לקצה, אני לא אפרט את הדברים, בניגוד למהר"ל שפסל את הפלפול בסוף הקטע שאנחנו למדנו אותו, והוא פסל אותו משום שהפלפול הוא שלא נשמע וראה בו בעצם תחום של הסיטרא אחרא, הוא תוקף אותו במילים מאוד בוטות. המהר"ל הוא שייך לחוג של חכמים שחיו במאה ה-16, המהר"ל הוא מבולטים שלהם, אבל גם השלה היה שייך לזה, המהר"ל
נשמרת במידה מסוימת, שמאוד יצאו נגד הפלפול ודגלו בלימוד מסודר, לימוד לעמיתה של תורה וכן הלאה וכן הלאה. וגם בקטע שלנו הוא אומר שבעצם הפלפול הוא שלא נשמע. מבחינה זאת במשראל הוא חולק. במשראל לא רק שהוא לא פוסל את הלימוד שלא נשמע, אלא הוא מעודד אותו. הוא אומר שצריך ללמוד שלא נשמע משיקולים שונים, אבל לא ניכנס אליהם כרגע. כלומר, זה גם כן אחד, אני חושב שאם המעצבים של עולם הישיבות היום, לפי דעתי עם רבי ישראל ורב חיים מבריסק, והרבה יותר מאוחר, גם כן לא באותה מידה של השפעה, זה לפי דעתי החזון איש שהבסיס, גם המחשבתי וגם אפילו יותר מאשר המחשבתי, הוא רבי ישראל. ואחת הנקודות היא באמת הנכונות לקבל את הפלפול ושלא ישמע וכו', והוא גם מנסה לבסס את זה. מכל מקום, לגבינו כרגע, אנחנו לא עוסקים בזה. ההודעה הלזו פרטית, כחבורות כוונתן רצויה, אין לזה לשום לא בשמיים של עניין הרב בכללי. כאן הוא מודן בשאלה אחרת, הרי לא שומעים לבת קרים, אז זה גוף הקראתוס הודענו בזה, העניין של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך שומעים לבת קול, אז הוא אומר, זאת ההודעה שבחינה של נבואה, דיינו עליהם אישית, אם הייתה להם נגיעה או לא. אבל זה לא עניין כללי כמו חתן שמתו בעליה, שכיוצא שהוזכר על זה בגמרא שלא בשמיים. ועכשיו מתחיל העניין העיקרי שלשמו הבאתי את התשובה. אולי הוא בכלל מאמר רז"ל אמרו, הרי כל חוכמתו של שלמה שבא לומר מה יתרון לאדם בכל עמלו, יכול אף בעמלה של תורה, אז הוא ואמרו לא אמר בכל עמלו אלא בעמלו, בעמלו של עצמו אינו אמר. הלמל הוא בעמלה של תורה. אם כן, יש כאן שני מצבים, יש את עמלו ויש את עמלה של תורה. את זה הוא מצרף מאמר נוסף, אמר רבי יהודה, תחת השמש, אין לו, למעלה מן השמש יש לו. כלומר, אין לו יתרון לאדם תחת השמש, אבל למעלה מן השמש יש לו. כי אמרו רז"ל, רב הרם, גדול עד שמיים חסדיך, במקום אחר כתוב, גדול מעל שמיים חסדיך, גמרא פסחים כפי שאתם רואים. הכיצד? כאן ועושים לשמה וכאן ועושים שלא לשמה. וחדר רב יהודה, ואמר רב יהודה, אמר רב לעולם יעסוק באדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אם כן, יש לי כאן שני מאמרים שמצרף אותם ורוצה לפרש אחד על פי השני. המאמר הראשון אמר שתחת השמש אין לו יתרות, אבל למעלה מן השמש יש לו יתרות. המאמר השני הוא המאמר של הגמרא בפסחים, שיש עד שמיים ויש מעל השמיים. עד שמיים זה שלא נשמע, מעל השמיים זה נשמע. ובישראל לוקח כדרכם של דרשנים, הרי כוחו היה גדול ועצום בדרוש ובפלפול, ומצרף את שני המאמרים ומפרש אותם אחד לפי השני. מה פירוש? איך הוא מפרש? אם נמצא לפי זה, יש לכנות העסק לשמע למעלה מן השמש, והעסק שלא נשמע למטה מן השמש. וכשהאדם מוצא דבר תורה אשר נתקבלה להלכה, לא שלו, רק התגלות דבר אשר היה נעלם עד כה. זאת אומרת, כשאדם מחדש משהו שהתקבל להלכה, זה לא יצירה שלו, זה למעשה רק גילוי דבר שכבר היה מונח מראש. אחרי אם לא נתקבלה להלכה, ובכל זאת תורת השם, והוגה בדבריו מקבל שכר. שלא, כי הוא בעמל הוליד דבר חדש בתורה, מה שלא היה מקודם, ובתנאי שיהיה בטהרת המחשבה בלי נגיעת הדעת, אשר זה היסוד לשמה. זהו, כך הוא מפרש. מה היתרון מצרי בכל עמלו שלו, הוא הדבר שלו מתקבלה על ההלכה, שיעמוד תחת השמש שלא לשמה, אז אין את היתרון. אבל למעלה מן השמש לשמה, היתרון מצרי הוא שהוליד דבר בתורה. אולי בכלל רק אסיים את הפירוש הזה, אולי בכלל הכתוב, ואין כל חדש תחת השמש. אם כל מה שמפתיע אדם בשכל ומה שלא נקרא תורת השם, לא חדשה בשכלי, רק בחושים. רק התגלות הנעלם באופן ההרכבה. זאת אומרת, הוא מבחין בין חידוש חושי לבין חידוש שכלי. חידוש חושי הוא קורא דבר שלמעשה לא יצרת משהו חדש, אלא רק גילית הרכבה אחרת, או חשפת משהו שכבר היה קיים מקודם וכן הלאה וכן הלאה. לעומת זאת, חידוש ממשי הוא מגדיר אותו כחדשה בשכלית. כאן כן גם בתורת השם, אשר נתקבלה להלכה היא התורה. האדם הממציאה אינו אלא מגלה דבר. ומהו החדש השכלית? והתורה שלו נתקבלה על ההלכה, ועל ידי האדם הממציאה נעשית דבר תורה. זהו, אין כל חדש תחת השמש, רצונו לומר שלא נשמע, כי גם התורה שנתקבלה על ההלכה, מי שיש לה יתר סט מהדבר שלא נתקבלה על ההלכה, בכל זאת חדש לא נקראה. גם שלא נתקבלה על ההלכה, אם הלימוד יהיה שלא נשמע, כי אין בחינת תורה, זה לא נקרא תורה. אבל למעלה מן השמש, נשמע, יש ויש חדש. הם הדברים אשר לא היו בגדר תורה, אבל ידי אמר לאדם אשר הולידם בתארת המחשבה הוא באו בחדרי תורה. הוא מאמר הכתוב בתורת השם חפצו ותורתו יגע יום ולילה. כי חפץ ותחבולות האדם לצייר השכל השיטו מפחות הנפשיות לבוא לבחינת שכל אמיתי, כי תורת השם, אם כל זה אדם, ותורתו של עצמו יגע יום ולילה. ויבוא תיבתו ותורתו אל אשר האיש וחולה אמור קודם.
אולי עוד קטע אחד, אני מדלג וקורא שם יש סוגריי, כי לא בשמיים היא לגלות מצפונים, כי את אשר יחתור האדם לדעת על פי דרכי הראיות, היא תורת השם יתברך שמו. אם כן, מה בעצם הוא אומר כאן?
גם אם נמחים, כפי שאנחנו ראינו, של שלושה דרגות, הדרגה של ההלכה, הדרגה, כאן זה האמת מצד המונח של המהר"ל, אבל אותו מתנה כחידוש, והיא בגדר דברי אלוקים חיים, והדבר השלישי זה התחום של השלו נשמע, שהוא נותן צידור גם לדברי אלוקים חיים.
איך הוא מגדיר את הדברים? מה ההבדל? וגם מה הצידור שהוא נותן לאמת שאיננה להלכה? הרי האמת הזאת שאיננה להלכה הוא לא...
הצידוק שהוא נותן לו לא דומה למהר"ל, אלא הוא נותן לזה צידוק אחר, ואולי נדון גם בדבר הזה.
נתחיל בדבר הראשון.
מה ההבדל בין המושג של הלכה לבין המושג של
דברי אלו ואלו דברי אלוקים חיים? מה הצידוק של העניין ולמה זה ככה?
איך הייתם מגדירים את זה?
איך הוא תופס את ההלכה ואיך הוא תופס את החידוש? מה הצדקה שלו?
איך הייתם מגדירים את הדברים?
הוא מבחין כאן בין תורת השם לבין תורתו, או בין הלשמה, שזה למעלה מן השמש, ובין השלו לשמה שזה מתחת השמש, והוא אומר שיש נצחיות ללשמה, גם זה הופך להיות תורה. מה המבחן בין דבר שהופך להיות תורה לבין דבר שאיננו הופך להיות תורה? הדבר הזה הוא הלשמה, כפי שאני אמרתי, כפי שקראנו. מה הנימוק? מה בעצם?
ובשם מה הוא מצדיק את הדבר הזה? אם זאת איננה האמת, אז מה הצדקה של הדבר הזה?
איך הייתם מגדירים את זה?
ההלכה הוא תופס אותה כמשהו שמה?
מה? דבר שהוא כבר קיים, דבר שהוא נתון מראש. זאת אומרת,
מה שעמד בפני עצמו, זאת אומרת שיש עניין, בעמד בפני עצמו, גם אם זה לא
הלכה. כן, אני מסכים, אבל אולי קודם נבין מה ההבדל בין זה לבין זה. ואיזה, בין דבר שהוא הלכה לבין דבר שאיננו להלכה, אבל בכלל דברי אלוקים חיים. איך הייתם מגדירים את זה?
נכון, דבר קיים. דבר שהוא לא הלכה, זה בעצם דבר שאדם יצר.
כן, זאת אומרת, ההלכה היא דבר שכבר קיים, היה נתון מראש. מה שהאדם עשה לפי דעתו במקרה של ההלכה, הוא רק גילה דבר שהיה קיים. הפעולה שלו היא פעולה או פעולה אנליטית, שהוא חוסר דבר שכבר היה, או פעולה אולי סינתטית, שהוא עושה צירופים מדברים שקיימים. בכל אופן, זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא, איך הוא אמר, הרכבה חושית. והרכבה של דברים שכבר קיימים. לעומת זו, האמת שאיננה להלכה, וזה נושא שהוא מאוד מודגש אצל רב ישראל, מה עניינו? שיש כאן דבר חדש. כלומר, יש כאן את הצד היצירתי. האלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירושו שהאדם יצר משהו שלא היה לפני כן. הוא יצר כאן דבר חדש, והדבר החדש הזה הוא התורה של אותו אדם. מה הצידוק שיש לדבר הזה? מה הצידוק של האדם ליצור דברים שאינם באמת שייכים לאמת ההלכתית?
מה?
המניע שלו זה לשמה.
אבל
מה בכך? לפי המהר"ל, הניסוח של המהר"ל היה ככה. האמת הזאת איננה אמת מוחלטת, אבל זאת היא האמת מהפרספקטיבה של אותו בן אדם. במידה שאדם לומד לשמה, אז האמת הזאת היא האמת האותנטית שלו, המקורית שלו, כמו האמת של האש, שהקדוש ברוך הוא ברא את האש כפי שהיא. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי כפי שאני, את הבנתי, את שכלי, וברגע שאני לומד תורה ומבין את התורה לפי שהקדוש ברוך הוא יצר אותי, שהאינדיקציה לכך היא הלימוד נשמע, אז זה האופן, זה גם כן אופן שבו אפשר ללמוד תורה, והוא גם כן אופי אלוקי, שהרי גם הוא שייך לבריאה האלוקית. ככה מהר"ל הציג את הדברים, שהמבחן היה כאמור הכנות, האותנטיות, הביטוי. אצל רבי ישראל לא זאת היא הצדקה של העניין.
יצירת תורה.
יצירת תורה זה הערך. כן, אבל בעצם אצלו יש מה? במשפטים האחרונים שקראתי, יש אצל רבי ישראל דבר שהוא מאוד מאוד בולט וחריף, הוא גם נכנס לישיבות, היום קצת פחות, אבל בזמנו, זה הצד היצירתי שיש בתורה. זאת אומרת, הצד היצירתי שיש בתורה אומר, אין לך לחשוש ולפחד ולקבל כל מיני עקבות, אולי אתה לא מכוון כאן לאותה אמת הלכתית, אלא יש בתורה את אפשרות החידוש של התורה. ואם אמנם אתה לומד תורה נשמע, אז כל מה שאתה מחדש הוא בגדר תורה, הוא בגדר דברי אלוקים חיים, גם אם אמנם הדבר הזה איננו שייך לאמת הנתונה מראש לאמת ההלכתית, אבל, ולא עוד, אלא שכפי שאנחנו רואים כאן, יש כאן גם יתרון מסוים לתורתו, אף על פי שזאת אף על פי שזאת היא אמת מחוטה יותר, כמו שהוא אמר קודם, בכל זאת, כמו שהוא אמר איך היה הביטוי שלו? אם שיש לה יתר סעט מהדבר אשר לא נתקבלה להלכה, בכל זאת חדש לא נקראה. זאת אומרת, התורה הזאת היא גבוהה יותר, אבל יש לתורה הזאת משהו שבכל זאת נותן לה גם כן איזה יתרון יחסי לכל הפחות. מהו היתרון? שזהו דבר חדש. כלומר, למעשה נכבשו כאן, הייתי אומר, עוד שטחים של התורה, עוד תחומים. התורה עברה לתחומים נוספים. ויש כאן ערך בעצם היצירתיות שבעניין, דבר שהוא מאוד בולט אצל רבי ישראל, והוא חוזר עליו בכמה וכמה מקומות. עצם זה שאדם אומר חידוש, זה עצמו בעל ערך וחשיבות. כמובן, מה אל הדבר שזה יהיה נשמע? כאן הייתי אומר, יש גם כן איזה מין עמדה דיאלקטית שהוא מנסח אותה יפה בפסוק, בתורת השם חפצו ותורתו יהיה יומם ולילה. כלומר, אני צריך לכוון את עצמי להגיע לתורת השם, כי חפץ ותחבולות האדם לטהר השכל, לבוא לבחינת שכל אמיתי, שהיא תורת השם. אבל עם כל זה, אל תחיה באשליות שהתורה שאתה לומד היא תורת השם. בתורתו של עצמו יהיה יומם ולילה. התורה שאתה לומד היא בסופו של חשבון תורתך של עצמך, אבל התנאי לעניין שאתה בעצם תרצה להגיע לתורת השם. אם אתה רוצה להגיע לתורת השם, שזהו המניע של הנשמה, אז אתה אומנם עוסק בתורתך, זאת היא התורה שלך, אבל בסופו של חשבון, התורה הזאת היא גם כן נכללת בתוך אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כשהנימוק, שימו לב, הוא נימוק כזה, שהוא חוזר על זה בעוד כמה מקומות במאמר, כי לא בשמיים היא לגלות מצפוני. כי מתאשר יחתור האדם לדעת, על פי דרכי הראיות, היא תורת השם יתברך שמו. כלומר, אל לי, מה שמוטל עליי זה לא לגלות את האמת המוחלטת, האבסולוטית וכו' וכו', דבר שהוא בדרך כלל מתחום, מחוץ לאפשרויות של האדם. האדם צריך לחתור להגיע לאמת, זהו הלימוד תורה, זהו מה שמוטל על האדם. כך הוא חוזר גם בעמודה השנייה.
מה?
המטרה להגיע לאמת, הוא אומר בתחילת החצי השני, כי חפץ ותחבולות האדם הוא לתאר השכל, לפשיטו מכוחות הנפשיות, לבוא לבחינת שכל אמיתי, כי תורת השם. ועם כל זה הוא ותורתו של עצמו יגיע יומם ולילה. מה?
לא, זה שכל אמיתי, לא אמיתי, יש לך שמחורה. אני חושב שעורכים פה בין המדע, הגילויים המדעיים שמדלים למעשה את העולם, את הדבר הקיים, לבין הגילויים התורניים שעוסקים באיזושהי מציאות, שלא מציאות טבעית, אלא בתחושות, בהפשטה,
כן, אבל טוב, זה...
בניגוד למהר"ל, שהוא הכל אומר כאילו יש איזושהי אמת שאנחנו מנסים לגלות אותה, אמת אובייקטיבית, מבחינת זאת דומה לדיון מדעי, אמת אובייקטיבית שמנסים לגלות אותה, ואפשר להתקדם יותר מלהתקדם לפחות. אלא הוא אומר, אני מנסה להגיע למשהו, ו... הוא לא
מכיר
פה איזושהי אמת.
לא, אתה לא יכול לרתק את זה. תורת השם מופיע לפני כן כתורת השם, כאן, מול תורתו. שוב מפרש את הפסוק בתורת השם חפצו, המגמה צריכה להגיע לכאן. זה התנאי לעניין. בסופו של חשבון אני לא אגיע לכאן, אני אגיע רק לכאן. אבל התנאי לזה שאני אוכל ליצור היא שתהיה, שמגמתי תהיה תורת השם של הלשמה. זה בעצם המבנה של... של, של, של של רב ישראל. רק אולי אחדד עוד נקודה, גם בצורת ההסברה של האמת היא שרב ישראל, בניגוד למערב, הוא לא נותן כאן תמונה וצידוק מלא. הצידוק שלו הוא צידוק בצד מסוים. יש כאן מספר, הייתי אומר, תובנות, אבל זה בכלל דבר שאני מרגיש אצל רב ישראל, שלא היו לו עוד מספיק, טוב, אני הקטן לא יכול כמובן לבקר אותו, אבל מי שלומד, כל אדם הוא פועל על רקע תקופתו, ונראה הרבה פעמים שהיו לו דברים, עוד לא היו לו מספיק כלים לבטא את הרעיונות שלו, כמו למשל אני מרגיש את זה בהלוך אצל רב שמעון שקופ. לפעמים אתה רואה שיש לו בעיות של שפה, של מנחים, יכול לומר כל מיני משפטים וכן הלאה וכן הלאה, שבעברית היום למשל אתה יכול לנסח את זה ניסוח הרבה יותר מדויק וממצה וגם קצר, בעוד שאתה רואה שלא הייתה לו עדיין שפה, גם שפה במובן של מילים, אבל גם שפה במובן של, של צורת היגיון, מונחי היגיון וכן הלאה, שיכול היה לנסח את רעיונותיו בבהירות מספיקה. הבעיה היא היום שאנשים חושבים שאם נסחו את זה בעברית מודרנית, אז זה כבר לא יהיה רב שמעון. צריך לנסח את זה בכוונה בצורה לא מובנת, כדי שזה יתפס עמוק. יוצאים היום מתוך איזושהי תפיסה שהלא מובן הוא העמוק. ואם דבר שמבינים אותו, זה כבר מן הסתם לא משהו עמוק. אבל זאת הערה אגבית. לגבי רב ישראל זה מאוד בולט, אני חושב, בתחום הרעיון. בכל מקום, הבעיה שלו היא, המהר"ל נתן באמת תמונה מאוד מלאה. הוא אמר ככה, יש, כפי שפירשנו אותו, יש אמת מצד שהיא אמת מהפרספקטיבה של אותו בן אדם, איננה האמת המוחלטת, אבל היא האמת של אותו אדם. כך הוא פירש בצורה מאוד נפלאה את מה שאנחנו ראינו, כן, שמותר לשנות מפני השלום. אמר המהר"ל, אין הכוונה שמותר לשקר, אלא הכוונה שלכל אחד אתה צריך להגיד את האמת שלו. זה לא שאתה משקר, זאת היא האמת שלו. לגבי מישהו אחר או לגבי עצמך זה יהיה השקר, אבל אתה צריך לדבר אליו בשפה שלו, בראש שלו, ולא עוד, אלא אם אתה תדבר עליו את מה שאתה חושב, אז האופן שבו הוא יתפוס את זה, זה יהיה השקר. ולכן אסור לך להגיד את האמת כפי שאתה מבין אותה, אתה צריך להגיד את האמת לפי מה שהוא מבין אותה. זה המושג של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אצל רב ישראל גם הבעיה והצידוק של העניין זה אדון כל המעשים, אותה תפיסה אימננטית שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, האור האלוקי נמצא בכל תחום, בכל רבע, בכל מישור של ההוויה. ישנה היררכיה כפי שאנחנו ראינו בזמנו, אבל בכל זאת כל דבר יש בו את האור האלוקי, שבמקרה שלנו זאת היא האמת. זה הצידוק וזה האופן שבו המהר"ל הסביר את הדברים. אצל רב ישראל כל התפיסה, כל המחשב הוא שונה. ראשית כל הבעיה אצלו גם מוצגת באופן שונה. אולי נקרא גם כאן כמה משפטים, בזה אנחנו נכנסים לעניין נוסף, בעמודה הרביעית בחצי השני, ובזה יתבאר. ובזה התבהר עניין בית שמאי ובית הלל, ובא להשתומם על המראה איך נולד הדבר ומה סיבתה. מדוע, כאן זה גם כן מאוד יפה, מדוע תלמידי בית שמאי ובית הלל יסכימו לרוב כל חבורה לדעה אחת? אני קורא בעמודה האחרונה, בחצי השני, קטע הראשון, ובזה התבהר עניין בית שמאי ובית הלל. ובא להשתומם על המראה איך נולד הדבר ומה סיבתה, מדוע תלמידי בית שמאי ובית הלל יסכימו לרוב כל חבורה לדעת אחד, ומעניין חבורה לזה? והוא כאן שואל שאלה של בחור בישיבה תיכונית, על הבעיה היא של בחור בישיבה תיכונית ששואל אותה, צועקים עליו. איך יכול להיות הדבר שכל בית שמאי כולם סוברים תמיד כדעת בית שמאי, וכל בית הלל תמיד סוברים כבית הלל? אם הוויכוח היה ויכוח ענייני, אז היינו מצפים שפעם מישהו מבית שמאי יזבוק כבית הלל, ופעם בית הלל, למה זה, זה, זה מתחלק לקואליציה ואופוזיציה? תמיד כל הקואליציה אומרים דבר אחד, וכל האופוזיציה אומר, תמיד אני מתפלא על הדבר הזה, כן? כל השמאלנים יש להם עמדות בכל התחומים, זהו. אם זה בתחום הפוליטי, ואם זה בתחום הדתי, וכו' וכו'. אתה יכול לנחש מראש מה הבן אדם הזה יביא. אם הוויכוח הוא באמת ענייני, למה לא יכול להיות שפתאום הימין יתהפך לשמאל, והשמאל יתהפך לימין? כולם, כל ה... ולא רק זה, אתה יכול, לא רק שאתה יכול לדעת מראש מה הוא יגיד, אלא ואפילו יותר מזה. והוא שואל את זה, רבי ישראל, כאן על בית שמאי ובית הלל, מה פתאום זה הופך להיות עניין חברתי? איזה מין מושג כזה של בית שמאי ובית הלל? מה פתאום מדברים על זה בכלל במונחים כאלה של חברה? לכאורה, אם זה ויכוח ענייני, מהי ההלכה? אז בכל דבר ודבר, כל אחד יש לו את הדעה שלו, את הסברה שלו, מה פתאום שזה מתחלק לפי בית שמאי ובית הלל? זאתי השאלה. השאלה כאמור גורמת לאותו חשש, ספק, אולי באמת נותר כאן רק איזה מין... אולי זה הופך להיות פוליטיקה. ובישראל לא נרתע מלומר דבר שאנחנו היינו נרתעים מלומר אותו. הוא אומר בסיבה פסיכולוגית. וזה אגב דבר מאוד מעניין שגם מאוד משנה את התפיסה של המהר"ל. המהר"ל לא דיבר על פסיכולוגיה. המהר"ל דיבר על שורש הנשמה, על משהו שהרבה יותר בסיסי. הוא לא פסיכולוגי, הוא מפורש בין הצד הפסיכולוגי, שהוא רואה בו עניין מקרי, כדרכם למעשה של הראשונים, שראו בפסיכולוגיה, במבנה של הנפש, עניין מקרי, שהוא תוצאה של תורשה, של סיטואציה, של ניסיון של סיטואציה היסטורית, לבין שורש הנשמה. שורש הנשמה, כפי שאנחנו הזכרנו בפעם הקודמת, הוא איננו עניין שבתורשה. המהר"ל אמר שזה כבר עניין שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ככה. זאתי המקוריות האותנטיות, שלנו בזה לבין האקסיסטנציאליסטים, שגם כן ניסו לחמוק מהבעיה של היחסיות, בכך שדיברו על ישות שהיא קודמת להכרה, למהות וכו' וכו'. אם כן, זה היה המהר"ל. הרב ישראל, שהוא בסופו של חשבון רציונליסט, אומר לו, הסיבה היא פסיכולוגית. כלומר, בואו נראה בפנים, זה שכולם סוברים כי סיבת מחלוקתיו הייתה משינוי מזג כוחות נפשם. כן, הסיבה של המחלוקת היא העובדה שכל אחד יש לו מנטליות אחרת, כך אנחנו היינו אומרים היום. שינוי מזג, יש את המנטליות של בית שמאי, יש את המנטליות של בית הלל, אשר אין ביד האדם להפרישה משכלו כנ"ל. כלומר, אתה לא יכול לתפוס או לנקוט איזושהי עמדה שבה אתה תתנתק מהאופי שלך, מהאישיות שלך, מהמנטליות שלך. ובישראל לא מהסס לקבוע שמצב כזה מוחלט, כאילו אני לגמרי לא נותן, לא מהווה גורם בלימוד שלי, הפסיכולוגיה שלי לא תשפיע על מחשבתי ושיקוליי, ובישראל לא מהסס מלקבוע שדבר כזה הוא בלתי אפשרי. אשר אין ביד האדם להפרישה משכלו. ואז הנימוק, ואין לכל חוקר בתורת השם, אלא מה שעיניו רואות לאחר היכולת ושמירת ערכו לבל לפרוץ גבולו וטהרת שכלו לפי כוח האנושי. אשר על פי הרוב בני החבורה, כוחות נפשם יצעדו במצעד שווה. וכאן אנחנו רואים את הנימוק האידיאולוגי. האדם לא מצווה. הלימוד תורה, וכאן זה באמת מזכיר לנו גם גישות מודרניות אחרות, אין לי, המטרה איננה להגיע לאמת, דבר שהוא לא אפשרי, אלא המטרה היא להתקדם, לשאוף, שברור לחלוטין שאף פעם לא אוכל לממש את זה. זהו הנימוק, ולא עוד, אלא שיש כאן חופש. מה שרב ישראל כאן עושה, זה הייתי אומר, זה גם פועל מבחינת תרפית. המחשבה הנוקדנית, אולי אני מפספס, אולי אני לא מפרש נכון, אולי, זה גם כדבר שקיים הרבה אצל רב ישראל, כן? הוא מאוד יוצא נגד זה שאדם מפחד, כן? הוא יהיה יותר מדי, ובשם זה הוא גם מצדיק את הפלפול, הוא יהיה יותר מדי צמוד למילים, הוא יפחד להיות חופשי, יפחד אולי הוא טועה וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומר, אתה לא, אין עליך את החובה שלא לטעות, יש עליך את החובה ללמוד, לשמע, מתוך כנות, מתוך טהרת המחשבה, אבל גם מתוך ההנחה של להגיע לאמת המוחלטת, אתה לא תגיע, והדבר הזה משחרר את האדם ליצירה. כלומר, אחת הבעיות של ממש של בחורים בישיבת הסדר היא דווקא הדבר הזה לפי דעתי. הדבר הזה שכיוון שאנחנו מחונכים על איזושהי מחשבה מדעית מודרנית שהיא מאוד שואפת לאובייקטיביות, אז הרבה פעמים הצד היצירתי בתורה הוא פגום אצלנו, משום שאנחנו מפחדים להיות חופשיים, מפחדים להיות סובייקטיביים, אנחנו מאוד מאוד צמודים למילים, למה שכתוב. הדבר הזה יש לו כאמור, יש לו גם יתרונות, אני לא אומר שלא, אבל מצד שני יש לו גם את החסרונות, ורב ישראל מצביע עליהם בהרבה מקומות על החסרונות שבדבר הזה, משום שזה יוצר, הייתי אומר, איזה מין גלות מסוימת בהבנה. כשאתה חופשי, כשאתה יוצר, אז אתה יכול להסתכל, להגיע לכל מיני רבדים של הדבר. אם אתה מאוד מאוד צמוד למילים, מאוד מהסס ומפחד, אז ישנם הרבה תחומי משמעויות שאתה לא תגיע אליהם. כשלהגיע אליהם אתה צריך את אותו חופש של חידוש, ורבי ישראל מאוד מדגיש את הדבר הזה, ובאמת זה נכנס לחינוך הישיבתי בזמנו, שבאמת העניין של היצירה, של החידוש, של הצירוף וכן הלאה, היה עניין מאוד מאוד חשוב. כל בחור ישיבה היה רואה לעצמו את הזכות וגם את החובה לומר איזה חידוש, לומר איזה וורט, לא משנה כמה הקום שלו יהיה. אבל מכל מקום, וזה הביסוס. הביסוס הוא אותו ביסוס שאנחנו צריכים ליצור, אנחנו צריכים לחדש, אנחנו צריכים כאילו להעביר את התורה לתחומים נוספים. בניגוד להלכה שהיא אין בה את הפן היצירתי הזה. בכל זאת, אם נחזור לנושא שלנו, כל המבנה של רבי ישראל הוא מבנה פסיכולוגי. בבחינה הזאת אני מרגיש בו הרבה פחות שכלול מאשר של המהר"ל. בבחינה הזאת המהר"ל, אבל כשהוא היה קדום, שאתה יודע מראש שאתה שבוי בפסיכולוגיה שלך, במצווניות שלך, והתשובה, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה נקרא תורה. כשהתנאי הוא כמובן ללמוד מתוך שאיפה לאמת, ללמוד מתוך כנות, וצריך להבחין. אם אתה לומד מתוך נגיעות במובן הפשוט והגס, אז זה כבר שייך לכאן. לכאן, אם שאיפתך לתורת השם, אז אתה מגיע לתורתו, אבל התורתו הזה זה גם כן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בבקשה.
אני הבנתי פה שאומרת
שהפסיכולוגיה זה רע הכרחי, וכך היא פותחת לנו מלעדת שם. אני אומר, זה רע הכרחי, אבל גם כאן יש כאן איזו נימה לא כל כך חד משמעית. זאת אומרת, ברור שאני צריך כמה שיותר להשתחרר מנגיעותיי. אני צריך לשאוף להגיע לאמת. יחד עם זה, הוא אומר לך, אף פעם לא תגיע לזה, ולא עוד, שלא רק שאף פעם לא תגיע לזה, אלא יש לזה גם יתרון, במה שהוא כתב קודם, שהדבר הזה הוא מגביר, הוא בעצם הצד היצירתי של התורה, שרבי ישראל, וזה עוד נקודה שהוא מדגיש אותה במקום אחר, יש חשיבות לעצם הלימוד, לעצם היצירה, לעצם מה שיש בישיבות, עוד ועוד, עוד איזה קנייץ', עוד איזה חידוש. ולא משום שהחידוש הזה, אתה מתוכו תגיע לאיזה הלכה או משהו, אלא מקום אחר הוא מבחין בין לימוד תורה בחינת חוק ולימוד תורה בחינת משפטים. יש לו מאמר בשם חוק ומשפט מאוד מעניין, גם כן משום שהוא הביסוס של האידיאולוגיה הלמדנית הישיבתית. לימוד תורה בחינת משפטים זה לימוד הלוך אל המייסה, מה שלומדים בכולל, כן? מה אתה מבזבז את הזמן שלך על פלפולים? תלמד הלוך אל המייסה, תדע מה לעשות. זה משהו רציונלי. אתה צריך לצאת עם משהו בלימוד. אתה יודע מה לעשות, כמובן יש לך גם סמיכה. לימוד בחינת חוק, זה, אין לזה שום טעם, זה לא רציונלי. אתה לא לומד בשביל משהו. מה זה הלימוד הזה? זה לימוד לא להנחה, מה שאנחנו קוראים היום לימוד בעיון. ואז זה אומר שהלימוד הזה, כן, הוא מביא את זה לדברי הגמרא, על בן סורר ומורה, שדרוש לקבל שכר, זה בעצם הלימוד העיקרי. כלומר, הוא רואה ערך בעצם זה שאתה לומד, בעצם זה שגילית עוד הבנה, עוד ניואנס, עוד אפשרות, זה עצמו, הצד היצירתי הזה, הוא למעשה המטרה של הלימוד, והוא רואה בו כאמור את החשיבות העיקרית. אבל זה לא מתפרש במושגים כמו של המהר"ל, של אותנטיות, של הרצון האלוקי, יש כאן משהו הרבה יותר רציונלי, זה פסיכולוגיה שלך, אבל יחד עם זה, בזה אתה יוצר, מבטא וכו' וכו'. בבקשה.
אני בתור לומד מסוגל להפליט בלימוד ההלכה שלי ללימוד העיון, אבל בסופו של דבר אני לומד בתור אותו אדם.
זה נכון ולא נכון, משום שיש כאן התכוונויות שונות. כשאתה לומד הלכה למעשה...
גם בלימוד העיון בסופו של דבר אני לומד כמה שיותר צמוד לאמת, וגם בלימוד ההלכה, פשוט שפה מותר לי ליצור ושם אסור ליצור, השאלה איזה מתבטא בשטח.
ויש הפניות שונות, וכשאתה לומד סוגיה והמטרה שלך היא לדעת את ההלכה למעשה, הרי כל מי שהתנסה בזה הוא יודע. לבין מי שהמטרה שלו היא להבין, כל שכן כשהמטרה שלו היא לחדש. אלה זה צורות, זה גישות אחרות. וממילא, כל אחד שלומד, הוא יודע את זה. אם אתה לומד הלכה למעשה, אז אתה תיגש בגישה אחרת. אפילו נגיד שאתה לא לומד, כמו שהיום לומדים, הלכה למעשה, ומשננים את שח וטז וכו', וכל הגמרא היא רק חטינצה להגיע לשולחן ארוך, אלא תלמד בשיטת החזון איש. אבל אז זה כבר איזו זהירות אחרת, איזו התכוונות אחרת, הרבה יותר ניסיון להיות אמיתי, להוכיח את הדברים באופן מסוים וכו' וכו', לבין לימוד ועיון, שהוא בא להסביר את התיאוריה. כל שכן, לימוד שהוא פלפול, ורב ישראל מצדיק אותו, שהוא בכלל, הוא מצדיק את הפלפול, זה לא הפלפול של היום, היום אחד לא לומד בפלפול. פלפול פעם זה היה פשוט לצרף דבר ודבר, ולדמות מיטה למיטה, וליצור מגדלים, וזה יותר מיצירת אומנות מאשר ניסיון לחשיפת אמת, ובזה הוא רואה חשיבות, זה כמו שצייר מצייר ציור יפה. אז הוא עשה משהו, שכאן, מה שרב ישראל אומר, יש לזה ערך, לא רק ערך של אסתטית, שעשית פלפול יפה, וזה גם כן משהו, אלא הוא רואה בזה גם ערך קוגניטיבי. הטענה שלו, שהפלפול היפה לפעמים משקף איזושהי אמת יותר מאשר הלימוד הנוקדני שאתה ככה מדייק בכל מילה וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומר, זה לא נכון להציג את זה כמו שאתה אומר שכל פעם אני לומד באותה צורה. נכון שכל פעם אני שותף, אני נמצא כאן. אבל בכל זאת, המגמות שלי, החופש שאני נותן לעצמי, צורת ההסברה וכן הלאה וכן הלאה, הן ודאי שונות מלימוד ללימוד.
מה נשיד על החזון
איש? מה? החזון איש זה באמת עניין בפני עצמו, גם מבחינת הביסוס של הלימוד וגם הוא לא... באמת, אני לא יכול להיכנס לזה משתי סיבות. א', זה נושא בפני עצמו, מוכן לדבר על זה פעם, וב' גם לא צריך לחזור על זה, אני חושב לא כל כך בעניינים, אז קשה לי לענות על זה בצורה כזאת. מה?
מה שעכשיו הרב אמר, זה בעניין של לימוד הלכה שהיום אנחנו עושים, כן? כלומר, לימוד שולחן ערוך, לימוד לימוד גמרא, אבל אני מדבר על לימוד גמרא שמתוכו אני עושה מצד אחד ההלכה ומצד אחד לעיון, כלומר, אני זה שצריך להחליט בסופו של דבר, או מה ההלכה, מתוך הלימוד.
זה נכון, אבל אני אומר, יש הבדל בסגנון של הלימוד שלך כשאתה לומד לעשות ישמעת הליבדי. אתה לבין אם אתה לומד שמטרתך היא ההבנה, העיון, החבור, הפלפול וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר שהוא שונה והוא גם יוצר, אתה מדגיש דברים אחרים, יש לך דיוקים אחרים, צורת ההסברה והסברות היא שונה וכו' וכו'. זה יצר בעצם את אותו פירוד. שהוא בשלבים מסוימים הפך להיות פירוד מוצהר בין הלימוד בעיון לבין לימוד הלכה. בישיבות ליטא בחוץ לארץ, כשהיו עוד ישיבות, אסור ללמוד הלכה. העובר שרצה ללמוד שולחן ערוך היה צריך לעזוב את הישיבה. פעם רב נמצא סיפר לי, כשהתחיל ללמוד חושב משפט, אז חודנו אחר כך, רב לזר פינקל, ראש הישיבה, רצה לזרוק אותו מהישיבה. מה פתאום? צאנו בליטה, כשמישהו היה צריך לדעת הלכה, היה פותח את החיי אודום והיה פוסק הלכה, כשמה צריך ללמוד את יורדיה וכן הלאה וכן הלאה, כך הוא אמר לו. זאת הייתה גישה מוצהרת, שהם ראו בלימוד ההלכה משהו נחות, ועוד שהלימוד האמיתי זה הלימוד העיוני, ואת הביסוס של העניין האידיאולוגי אנחנו מוצאים כאן אצל רב ישראל. אולי רק נמשיך בקטע הבא. יש כאן עוד בעשר דקות שנותרו, יש כאן עוד משהו מפליא. אני אוהב ללמד את זה, לכן אני...
קטע אחרון. לגבי זה למעשה הופך להיות מה שרב ישראל כאן כותב, ולפי דעתי הוא מתכוון לזה,
משהו הרבה יותר כללי. בסופו של חשבון ניצבת השאלה, יש כאן דעות שונות, יש את הרב שך, הרבי מחב"ד שליטא, ויש את רב ציודה זצ"ל, יש המון המון שיטות. והשאלה היא ראשית כל האמת, שעליה אנחנו מדברים, של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל יש כאן שאלה לא פחות קשה, איפה אני בכל העסק? מה, מה, מה אני הקטן צריך לעשות? ללכת כמו הרב שח, כמו הרחבד, כמו להיות ציוני דתי, מה האינדיקציה, מה קובע? איך אפשר לדעת? ובאמת אני אומר שוב, אני מבטא כאן את השקפתי הפרטית, אני א' חושב שבאמת במחלוקות יסודיות כאלה, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, המחשבה כאילו החרדים הם שקר, זה לא תורה, או החסידים זה לא תורה. הפער היום בין הציונים הדתיים לבין החרדים הוא הרבה פחות מאשר בין החסידים למתנגדים בתקופת הגר"א, ועוד הרבה פחות מאשר בין בית שמאי לבית הלל, שהיו ביניהם מלחמות ממש, עד כדי מלחמת חרבות זה הגיע, כפי שמסופר בש"ס. אף אחד היום לא מחרים את השני, כן? כמו שהיה בגר"א ביחס לחסידים. והיום אף אחד לא יאמר, גם הרב שך לא יגיד שאדמור הזקן זה לא דברי אלוקים חיים, כן? אומר את זה רק על הרבי מחב"ד, תמיד הבעיה היא כזאת, אלו ואלו בדברי אלוקים חיים, חוץ מאשר במקרה שלי. דיין זה שחולק עליי זה כבר ודאי לא דברי אלוקים חיים. אני מניח שאחרי 120 יגידו את זה גם עליהם, כמו שהיום אומרים את זה על הגר"א ועל אדמור הזקן. אני מקווה לומר, וככה, אלו השפעות שלי, אני רוצה גם לבסס את זה על הקטע, שבאמת יש כאן שיטות שאני לא יכול לבוא ולומר שאחת היא שקר ואחת היא אמת, משום שבזרמים יסודיים כאלה בעם ישראל, אז זאת היא תורה, כמו שהמהר"ל באמת הסביר את זה, יש אש ויש מים, ולא עוד, אלא שהם צריכים להילחם ביניהם. הרי המהר"ל באותו קטע התבטא בצורה מאוד נחרצת וגם יפה. והכל לא מן השם התברך, כן? הן גוף המחלוקת, שזה פוסל וזה מכשיר וכל אחד פעם בפני עצמו, הן ברוע המחלוקת דיינו הלכה, כלומר, לא רק העמדות השונות, אלא גם המחלוקת, המלחמה, זה שכל אחד נותן לשני בשיניים, זה גם כן מן השם התברך. כלומר, בזה הוא מצדיק, זה שאני בא ואומר שהדברים שלך הם דברי אלוקים חיים, עדיין לא מהווה סיבה שאני לא אתווכח איתך, לא אתן לך בשיניים. הפלורליזם הוא לא בהכרח סיבה לכך שאני לא אחזיק בעמדה שלי ובצורה נחרצת ואנסה להוכיח נגדך וגם להילחם ולחלוק עליך, והוא רואה בדבר הזה חלק גם מן השם יתברך, גם הדבר הזה, גם המחלוקת היא מן השם יתברך. המושג של האמת, כפי שראינו בפעם הקודמת, ההבדל הוא כמו האש והמים. כלומר, זה לא שאחד טועה ואחד לא טועה, אלא כך הוא טבעה של המציאות שיש בה אפשרויות שונות, וכל אחת מהן היא מהשם יתברך, כפי שהוא אמר, ולא עוד, אלא כל אחד יש לו את הטעם, וכל טעם הוא מוצדק, הוא אפשרי, הוא כמו האש, ולא עוד, אלא שהם צריכים להתנגח אחד עם השני. הכל הוא מן השם יתברך. בכל זאת, אם אני חוזר לרב ישראל, יש כאן דבר ממש נפלא, ועל פי זה נראה, אני אקרא את הדברים ברצף אחר כך אומר, על פי זה נראה מה שאמרו, להבדינן כחום ודבי פרי איך הדסתרי עדד הייתי כל שנירה וגונפוי, כך אומרת הגמרא, אבל איך הדסתרי עדד יבדינן. הגמרא אומרת שאי אפשר לעשות כחומרה של שניים כשהם סותרים אחד את השני, כל המחלוקת שיש שם, שנירה וגונפוי, אבל איך הדסתרי, כשיש מחלוקת בלסתרי עדד, אז אני יכול לנקוט כשתי עמדות עיין שם, וכן בתרי כולי, כלומר, גם שני כולי, היינו דווקא אם יש לצרף דעתו, אם הוא ראוי לכך, להכריע בדבר, אבל בלא זה היא סתירה גמורה לעשות לפעמים כבית שמאי ולפעמים כבית הלל. כיוון שיסוד מחלוקתם נובע מסיבה אחת. כי גם מה שאמרו שם, רוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית הלל עושה, היינו דווקא אם בידו להכריע. כבר בחושב מי פצינן כפי, זה יקבט. ואז אמר האדם יפסוק למי שיוצא בדבר שיש מחלוקת וכולי, אין שם. מה נורא החיזיון הזה למעמיק בדברי רבותינו הפוסקים ז"ל, לחתור ולחפש סיבת מחלוקתם ואת אשר ממקור שינוי מצב כוחות נפשם יצאו להכניסם בברית יחד ונפרדו לעשות בכולי דבי תרי, גם אם לא יסתרו הדדי בעצמתם, אם לא תימצא להכרעה או צירוף דעות אחרות, עד כאן ההערה. אני אסכם את הדברים. לפי מה שיוצא מהגמרא ומההלכה, אז יוצא ככה. השאלה היא שיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. האם יכול אדם לבוא ולומר, אני אעשה פעם כבית שמאי ופעם כבית הלל. ההלכה היא שאסור לו לעשות לא רק להקל, שאוסף לו את הקולות של כולם, הוא לוקח את הקולות של החרדים ואת הקולות של הציונים דתיים, לצבא הוא לא הולך, זה מהקולות של החרדים. אבל לדקדק במצוות עולה, איך זה והקולות של הציונים הדתיים, זה אי אפשר לעשות דבר כזה, אלא גם את החומרס, זה בצרה עוד יותר צורה, לוקח את החומרס של כולם, הוא אוסף לו את כל החומרות ועושה ככה. ההלכה אומרת ככה, שאסור לנקות, לאסוף את בית שמאי ובית הלל, כאן יש הבחנה. לא רק ששני הדברים לא סותרים אחד את השני, סותרים אחד את השני, כלומר ששתי המחלוקות יש ביניהם קשר, ואז כשהוא נוקט בצד, במחלוקת אחת כדעת אחד, מחלוקת שנייה כדעת שנייה, אז הוא בעצם סותר את עצמו, אלא גם כשהם לא סתרי הדעדי. כלומר, גם בדי לא סתרי הדעדי, לא סתרי הדעדי, אז גם אז אסור לאדם, בשתי מחלוקות שהן, אסור לאדם פעם לומר, פעם אני הולך כמו בית שמאי, פעם אני הולך לבית הלל. אפילו במקרה שאין קשר בין ההלכות, כלומר זה הלכות בשני תחומים נפרדים. אלא אם כן, זה דבר נוסף, אלא אם כן, כפי שהוא אומר כאן ומביא שם מהחושן משפט, אלא אם כן יש לו, יש לצרף דעתו, אלא אם כן יש כאן צירוף, כלומר הוא מצרף את דעתו, או דעת פוסק נוסף וכו', אם זה דעתו, אם הוא ראוי לך. אבל, וגם זה, אבל בסתרי הדעדי, אז אסור בכל מקרה, כלומר ללכת ולנקות. רב ישראל בעצם נוגע בעניין הזה, שהוא נפסק כפי שהוא מזכיר כאן להלכה. למה אסור לו לאדם לבוא ולנהוג פעם כבית שמאי ופעם כבית הלל? ולא רק שזה אסור לו, אלא זה אסור לו לא רק להקל, אלא גם להחמיר. הוא צריך לבחור לו שיטה, או שאתה כבית שמאי או שאתה כבית הלל. למה? פעם אני רוצה כבית שמאי, פעם כבית הלל, אני אוהב להחמיר, אז אני אסוף לי את החומרות שלהם. הרי זה בדלא סתרי הדעדי, כשאין חלק בין המחלוקות, מהי הסיבה? הסיבה שהוא אומר, וזה דבר מאוד מעניין, הוא אומר שהסיבה היא משום שכל המחלוקות הן בעצם מחלוקת אחת. מה נורא החיזיון הזה למעמיד בדברי רבותינו? לחתור ולחפש סיבת מחלוקתם מצד מצב כוחות נפשם. יש כאן, והדבר הזה הוא עניין פסיכולוגי. יש כאן פסיכולוגיה, יש כאן מנטליות. זאת אומרת, כל המחלוקות כולם הן תוצאה, זה לא מחלוקת עניינית. שבכל דבר ודבר הם בחנו באופן ענייני, אלא יש כאן, מה שאנחנו אומרים היום, איזושהי קונספציה, כן? כל אחד יש לו את הקונספציה שלו. המחלוקת היא עניין קונספטואלי. וממילא, אתה לא יכול פעם ככה ופעם ככה, משום שכל מחלוקת, זה סתרי הדעדי בעצם. והוא אומר את זה בצורה מאוד, מה נורא החיזיון הזה, זה מין אמירה של בעל מוסר, כן? מה נורא, כשבעל המוסר הוא מרגיש, אני אומר את זה ככה בשביל העוקץ, שלא כל כך הצליח לשכנע, אז הוא מוסיף בסוף כמה משפטי חיזוק. מה נורא החיזיון הזה למעמיד בדברי רבותינו הפוסקים, אבל כאן במקרה הזה אני מזדהה עם הדבר, לא יודע, עם המונחים, שבאמת יש כאן דבר, לפחות החיזיון הנורא הוא מה שרב ישראל אומר, לא עצם העניין עצמו, זה באמת חיזיון נורא. לבוא ולומר שיש כאן בעצם סיבה פסיכולוגית של שינוי מזגי נפשם, מנטלי, ובעצם זה יוצר בתים, ויש כאן דבר נוסף שהוא מאוד הבדל חותך בין המהר"ל לבין רב ישראל, בכך שבעוד שרב ישראל דיבר על הפרט, על שורש הנשמה, המהר"ל, רב ישראל כבר מדבר על מנטליות חברתית, על קבוצה, הוא מדבר שיש כאן קבוצה אחרת, ויש כאן שתי קבוצות, יש בית שמאי ובית הלל, שכל קבוצה יש לה את המנטליות החברתית שלה. הוא מעביר את זה מהתחום הפרטי האינדיבידואלי שהמהר"ל דיבר עליו, של שורש הנשמה, שהוא בעצם עניין ייחודי לכל אחד ואחד, והוא אומר, יש כאן חברות, קבוצות, כל אחד יש לה את מזגי נפשה, ולכן זאת הסיבה שכל בית שמאי בכל דבר סוברים כבית שמאי, וכל בית הלל בכל דבר סוברים כבית הלל, וזאת היא גם הסיבה שאסור לאדם לעשות פעם ככה ופעם ככה. אני, הפירוש שאני נותן לזה, ואני חושב שזה מה שרב ישראל התכוון, שבעצם אדם צריך להיות שייך לקונספציה מסוימת. אם אתה חרדי, אתה חרדי. אם אתה חסיד, אתה חסיד. אם אתה ציוני דתי, אתה ציוני דתי. למה? משום שלעשות מין תערובת כזאת, שהיום כבר יש כאן, יש כבר כמה שולחים עם שטריימל וכיפה סרוגה, כל מיני צירופים מוזרים, אבל זה לא רק מוזר מבחינה אסתטית, אלא זה מוזר... כנראה לפי רב ישראל כעניין עקרוני, הכוונה היא שיש כאן קונספציה שלמה, והקונספציה הזאת היא קונספציה שאסור לערב דבר בדבר, כן? אסור לך לעשות מין תערובות כאלה, משום שכל תערובת היא, יש כאן, כל, יש, כל דבר זה אסכולה שלמה, זה דבר שלם. ולכן כשאתה מערב דברים זה בעצם סטרי הדדי. יש כאן גישות כלליות, אם זה הגישה של החסיד, אז זו גישה טוטלית שנוגעת להמון תחומים. גם כשנראה לך מבחוץ שהתחומים אינם קשורים, זה בעצם קשורים. וגם אם לא ניתן לזה את ההסבר הפסיכולוגי שיש בו צד מאוד מעיק, לטעמנו שזה בעצם עניין פסיכולוגי של מסגי נפשם של מנטליות, יכול לתפוס את זה באמת כעניין הרבה יותר עמוק רוחני, בכל זאת מה של ישראל עושה, הוא עושה את הצירופים. אבל יש כאן תנאי נוסף. התנאי הוא שלא תהיה, שלך אין עמדה. אם לך יש עמדה, דהיינו אם יש לצרף את דעתו, אז מותר לו לנהוג פעם כבית שמאי ופעם כבית הלל. כלומר, במה דברים אמורים? שהבן אדם הזה אין לו עדיין, הוא לא הגיע לרמה הזאת, הוא לא הגיע לדרגה הזאת, סתם הוא לא יודע. במקרה כזה עשו לו, אז הוא צריך באיזשהו מקום או לבחור, בדרך כלל זה לא עניין של בחירה, הוא ממילא שייך לזרם מסוים. ואם אנחנו מקבלים את הנוסחה, ולפי דעתי מאוד נכונה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז זה שייך לזרם הזה, זה הבית שלי. ואז אסור לו לעשות את ה... לא רק כתרי כולי, אלא גם כתרי חומרי. אסור לו לרקוד על כל החתונות כולם. אבל, כמו שאמרתי, באמת דברים אמורים כשאין לו עמדה. זה לא בא לנעול את הדלת ולומר לאדם, תשמע, כאן נמצא, כאן היה. כיוון שכאן נולדת, אז אתה צריך לסיים את שמותיך באותו מקום וכן הלאה וכן הלאה. ברור שהשאיפה היא שאדם ילמד ויתגדל וירגיש שגם הוא בר הכרעה, ואם הוא בר הכרעה אז הוא יכול להיות גם בן אדם מוזר. כלומר, לחבוש כיפה סרוגה ולגדל פירות, אני יודע, לא יודע בדיוק איך להמחיש את זה בצורה ממשית. אם הוא בר הכי, אז הדרך פתוחה לפניו, כמובן בדלא סתרי הדדי. בדלא סתרי הדדי לא. הדרכה שרב ישראל נותן כאן, ולי ברור לי שזאת הכוונה שלו, אם ש... אין בידי להוכיח, אבל כל ההקשר הוא דיון בשאלה הזאת, איך האדם יכול לקבוע, על מה הוא צריך להסתמך, מה הסמכות של חכמים, וזאת היא בעצם הכוונה שלו, כשאני מרגיש שזה לא רק עניין הלכתי, וגם הוא נכון, כלומר, אתה לא יכול פעם בשאלות מסוימות ללכת לפוסק הזה, ובשאלות אחרות ללכת לפוסק הזה, אם להתגייס לצבא או לא, תלוי, אותו בן אדם שהוא הרב שלך, אז תלך לשאול אותו, אבל אתה לא יכול... כן, כיוון שיש כאן, כמו שאמרתי, עניין של עניין קונספטואלי. אלא אם כן, אתה יכול ללכת, ואז ודאי ש... וזאת אולי המעלה הגבוהה יותר, כשאדם, גם מבחינה רוחנית, כשאדם עומד על דעתו, אז האדם הזה יכול לצרף צירופים, לפעמים הם צירופים יותר פוריים, יותר אמיתיים, מהדעות השונות. בבקשה, רציתי לשאול משהו, כן.
הרגע שיש, שאל דבר על שתי אסכולות שונות, הרגע שאדם יוצא מ... יוצא ומחכיר לעצמו דבר חדש, למעשה לפי כיסה הזאת תמיד יתר תדע צחרי. כלומר, ברגע שאתה מכתיב לעצמו, לוקח מכאן ומכאן, אמרנו במקרה שלא יתר תדע צחרי. אם ראינו את כל דבר כאסכולה מסוימת, אז למעשה לא...
כן, הוא לא יוצא לאסכולה חדשה. אני מסכים איתך שהדבר שהוא יוצר הוא יהיה דבר חדש. כלומר, הוא יכול למצוא דבר שהוא כבר קונספציה חדשה.
וגם יוצא מהמערכת החברתית
יותר. ודאי שהדבר הזה יוצא מהמערכת החברתית. זה מה שקורה לבני אדם הללו, שבדרך כלל בני אדם שיוצאים ממערכת חברתית כלשהי, וזה בדרך כלל הם סובלים. הרבה פעמים, בשלב מאוחר יותר, הם כבר יוצאים חברה. זאת אומרת, זה יוצר חברה. אבל בשלב הראשון, הבן אדם הזה הוא בדק איזה בן אדם מוזר. מסכים איתך, אבל המוזרות הזאת יכולה להיות או סיבה או לבקר אותה כעניין שלילי, כבן אדם מבולבל, כבן אדם שהוא לא מבין, או בדיוק ההפך, כבן אדם שהוא כבר ברמה שיכול לקבוע עמדה אותנטית משלו. נגד הבן אדם הראשון יוצא רב ישראל, לפי דעתי זה מה שהוא מתכוון כאן, שזה אסור לאחוז אפילו בדלא סתרי ואפילו בתרי חומרי, כלומר מי שאוסף לו את החומר של כולם, אז סתרי הדדי. אבל מצד שני, כמו שאמרתי, בן אדם יכול ליצור לו עמדה משלו, לצרף את דעתו, גם כאן יש את המגבלות. בסך הכל, בסופו של חשבון זה לא נותן הדרכה מלאה וחותכת, כיוון שיש כאן כמה התנאי של ההכרעה, אם יש לצרף דעתו, הסוגריים, אם הוא ראוי לכך, זאת בדיוק הבעיה. כיוון שלך תדע מי ראוי ומי לא ראוי, וזה בדיוק נטוש הוויכוח אם הוא ראוי או לא ראוי, וכו' וכו', אבל בסופו של חשבון, לא רק שהאפשרות הזאת פתוחה, אלא מיועט לי, הוא לא מדגיש את זה כאפשרות אידיאלית אפילו.